טוב, שלום. זה רק בשביל לא לבטל תורה שבוע, מבחינתנו לפחות, אז באתי יחד איתה. ושיהיה לימוד לרפואתה, בזאת השם. טוב, אנחנו, אני רק אמקם אותנו איפה אנחנו נמצאים, ונתקדם משם. לא התכוונתי להקדיש לי אותו משני שיעורים, למרות שאני לא מאמין שנסיים את זה בשיעור הזה, לכל שגם שבוע הבא, ואז נחזור לעניין שלנו בחסידות. אבל הנושא של המאמר הזה, כבר דיברנו עליו, והוא איזושהי סקירה היסטורית, מאמר דרך התחייה. סקירה היסטורית שהרב עושה מתוך נקודת מבט על ההזרמה הנפשית והרוחנית בתוך עם ישראל. כלומר, הנקודה שדרכה הרב מתבונן על ההיסטוריה בדף הזה, זה הדף שנקרא החסידות בדור הגאולה. בסדר? יש פה עוד דפים, מי שאין הדפים יש פה. זה המשך של השיעור הקודם, יש בשיעור הקודם? כן. זה לא קשור לחב"ד, זה קשור לכל החסידות. אז כמו שאמרתי, הרב במאמר הזה מתבונן בתהליכים שעברו על עם ישראל במהלך ההיסטוריה, אבל בעיקר מתוך נקודת המבט של מה שהרב מכנה פה במאמר שלנו, הפסיכיקה הנפשית והרוחנית. כלומר, הצורך של עם ישראל בהזרמה נפשית ורוחנית מעבר להזרמה הלימודית. זה בעצם שני הצירים שדיברנו עליהם פעם שעברה, שעם ישראל מתפתח בשני צירים. יש את הצד הלימודי, שדרכו אנחנו לומדים מה נכון, מה לא נכון, מה האמת, מה שקר, מה עם דרכי השם שאותם אנחנו צריכים לחיות, לקיים, לשמור, לעשות, וכל המעגלים של אדם הפרטי והחברה והמדינה. זה בעיקר מה שאנחנו לומדים דרך התורה. אבל יש עוד מרכיב מאוד משמעותי בהתפתחות של עם ישראל, והוא משהו שלא עובר דרך אותיות ומילים וספרים ושיעורים וכל הצד הזה הלימודים, אלא הוא עובר יותר דרך הזרמה. אם נחלק את זה, במוח שלנו יש שני חלקים במוח, יש מוח ימין ומוח שמאל. מוח שמאל יותר קשור ואחראי על הניתוחים המילוליים. כשחברה שלך אומרת לך, כשאימא שלך אומרת לך איזה משפט, את יכולה להתרכז במשפט, במילים שאימא שלך אמרה, וזה יעביר לך מסר, תוכן. תוכן שעבר מהמוח שלה למוח שלך דרך הדיבור. אבל ההקשבה למנגינה, לטונציה, מאיפה היא אומרת את זה, מה הזרם שעובר דרך המילים, אז זה נקרא הזרמה. הזרמה נפשית והזרמה רוחנית. וזה מתרחש, זה אנחנו קולטים יותר דרך המוח הימני שלנו. צד ימין במוח יותר קשור לאינטואיציה, לקליטה הלא מילולית. עכשיו, כשאנחנו מתפתחים ברמה תורנית, אנחנו מקבלים את דבר השם דרך שני צינורות. דרך הצינור הלימודי, ודרך הצינור של ההזרמה. ההזרמה זו אותה חוויה שאתה חווה כשאתה נפגש עם אנשי קודש, עם אירועים קדושים, כמו שמתאר הכוזרי, שכשאדם היה מגיע לבית המקדש, זה לא רק הוא מגיע לבית המקדש, מקריב איזה קורבן, והוא יודע שעכשיו יש לו וי, או קיים איזה מצווה. אדם היה מגיע לבית המקדש, היה עובר חוויה אקסטטית, היה עובר חוויה מטלטלת מאוד רוחנית, הוא היה רואה שם אנשים הולכים ונופלים על הרצפה ומתנבים, היה חווה שם כהן גדול, או כהנים, מקריבים קורבנות וניסים, היה יוצא משם עם חוויה, חוויה מדבקת, כמו שמתואר על שאול, שכשהוא מתקרב אל הנביאים, להקת נביאים, הוא גם כן מצטרף אליהם, והלהקה הזאת סוחפת אותו. זו חוויה שהיא מעבר למילים וידע, לא יודע כמה ידע אליהו הנביא העביר לעם ישראל, אין לנו כל כך הרבה נבואות, של אליהו הנביא מילוליות. אבל אליהו הנביא העביר לעם ישראל המון המון עוצמות. מעמד הר הכרמל מי שהיה נוכח וצעק השם הוא האלוקים, ולא כי עכשיו הוא שמע שיעור בתורת הבעל שם טוב או אין עוד מלבדו. הוא פשוט חווה איך אין עוד מלבדו. והוא חווה שהשם הוא אלוקים. את כל הצד הזה שמילא אותנו בתקופת הנבואה, הוא היה הצד אולי הדומיננטי, דווקא הצד הלימודי היה פחות נוכח, אבל הצד ההזרמתי, כמו שהרב מכנה את זה פה, ההזרמה, או הפסיכיקה, היא הייתה הרבה יותר נוכחת בימי בית ראשון, אבל בית שני היה חסר את כל הדברים האלה, וכשהתבטלה עבודה זרה, בטלה גם הנבואה, וכל ההזרמה הזאת נחלשה. ואז היהדות הלכה ופיסחה את הצד שהרב מכנה אותו במאמר אחר, חכם עדיף מנביא, את הצד החוכמה שלנו, הצד הלימודי יותר. בבית שני עזרא הסופר, נקרא עזרא הסופר על שם שהוא איש ספר, חידש את הלימוד בספרים, את הסופר את האותיות של התורה, כך מכנים אותו חז"ל, כמו שאומרת המשנה במסכת מסכת אבות. הכנסת הגדולה אמרו כמה דברים, אחד מהם, העמידו תלמידים הרבה, הרבה מאוד לימוד, עשו סייג לתורה, גבולות גזרה, מה מותר, מה אסור. זה אנשי הכנסת הגדולה, וזה תחילת בית שני. זה הנקודה המרכזית שהתחדשה בבית שני. אבל עם ישראל זקוק גם להזרמה הזאת. ויחד עם התפתחות מאוד משמעותית של לימוד, עם ישראל צמא לזרם הרוחני החזק של מפגש חי ונוכח וחווייתי עם דבר השם של הנבואה. ואין לנו נבואה. מה יש לנו? איך? איך בכל? יש לנו רוח הקודש, יש לנו בת קול. בת קול ורוח הקודש. רוח הקודש מופיע לתלמידי חכמים. והרב אומר שהבקיעה הגדולה, או הפריצה הגדולה שקרתה לעם ישראל, פריצה שלילית של הנצרות, היא באה בגלל הגעגועים האדירים של עם ישראל, אלא אותה הזרמה אדירה של התעוררות נפשית של אדם גדול שיסחוף המונים אחריו. עם ישראל היה צמא לזה. בדיוק על הצורך הנפשי הזה רחב אותו האיש, שבעצם הוא היה אדם עם בעל הזרמה גדולה אישיותית. בתחילת דרכו הוא היה מחובר לכתות במדבר יהודה, שהיה בהם צד פורש מהעולם, עם המון המון הזרמה והמון דבקות והמון אקסטזה, ולכן עם ישראל נמשך אחריו, כי היה לו צורך. היו מעם ישראל, היו מעטים שנמשכו אחריו, אבל הכוח הגדול שלו בעולם היה בגלל שהוא רחב על צורך נפשי של דבקות לא שכלית, לא רק לימודית, אלא דבקות הזרמתית עם השם. והרב אומר שרבי עקיבא, וזה אולי נקודה מיוחדת מאוד, רבי עקיבא, שהוא אנחנו מכירים אותו כמי שאולי עסוק הכי הרבה בפרטים של ההלכה ושל הלימוד, על רבי עקיבא דורשים חז"ל, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, שהיה דורש על כל קוץ וקוץ קבוצותיו, תילי תילים של הלכות. רבי עקיבא הוא כל המשניות, אומרת הגמרא בתחילת מסכת מגילה, כל המשניות שיש לנו, כל הלימוד תורה שבעל פה שיש לנו זה רבי עקיבא. הגמרא אומרת, כולו סתימתי אליבא דרבי עקיבא. כל המשניות שלנו, הכל נמשך מרבי עקיבא. דווקא רבי עקיבא יש לו דרשה מיוחדת מאוד, לנקודה הזאת הגענו במאמר. לרבי עקיבא יש דרשה מיוחדת מאוד על הפסוק, את השם אלוהיך תירא. נראה את זה עכשיו, דרשה שהיא על גבול המסוכנת, בעיקר כשאנחנו שמים ברקע את הנצרות. בוא נראה את הדרשה. אולם, יש לכם ממש באמצע העמוד. אחרי שהרב דיבר על הנצרות, שהיא רחבה על הצורך הנפשי הזה, הרב מתחיל לדבר על הצד החיובי. אולם העמידה רק על המזון הלימודי בלבד, מתשת כוחה של האומה יותר מדי. עכשיו ישראל רק יעסוק בצד הלימודי. מזון לימודי בלבד, בלי מזון נפשי, בלי מזון של דבקות, של חוויה, של משהו מעבר לאותיות ולמילים, הרוח שמניעה את עם ישראל, בלי כל זה, האומה ניטש כוחה של האומה. ההבעה של ההפעלה האישית, בתור כוח נפשי ממשי על רוח האומה, היה מוכרח אז לשוב ולהתפוצץ. הצורך של עם ישראל שיהיה איזה מישהו שיהיה לו כוח של אישיותי חזק, שאנשים מכוח האישיות שלו יקבלו זרם של דבקות בהשם, זה היה חייב להתנוצץ. אז בא רבי עקיבא ממש מעט לפני הופעת אותו האיש ולימד את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. יש לנו כלל שחידש אותו רבו של רבי עקיבא, שדרש שעל כל פעם שכתוב בתורה את המילה את, זה בא לרבות. כל מה שכתוב את בא לרבות. למשל, כבד את אביך ואת אמך, מה המילה את באה לרבות? את האחיך הגדול, נכון, אחיך הגדול, זה יותר מדויק, שגם אם את אחרונה במשפחה, יש לך מצוות כיבוד אח לכל אחד שמעלייך. ואת שבא לרבות, כל פעם שכתוב בתורה את המילה את, בא לרבות. וכל התורה זה נפלא לדרוש את זה. אבל יש פסוק אחד שזה מסוכן לדרוש את זה. את השם אלוהיך תירא, את בא לרבות. ממי יש לירו חוץ מהשם יתברך? זו הייתה הצוואה של אביו של הבעל שם טוב. אביו של הבעל שם טוב נפטר כשהבעל שם טוב היה מאוד צעיר. הבעל שם טוב זוכר משפט אחד שהוא אמר לו לפני פטירתו. ככה הוא ציטט את זה. אמר, אבא שלי אמר לי, כצוואה, תראה את השם יתברך, ואל תפחד משום דבר אחר בעולם. זו הייתה הצוואה של אביו של הבעל שם טוב לבעל שם טוב. אל תפחד משום דבר אחר בעולם, לא בבני אדם, לא מפגעי טבע. ככל שאתה יותר לא תפחד מדברים אחרים, אתה יותר תבין שיראת השם היא הדבר היחיד שראוי לראות ממנו. ואז בפסוק, ואומר לי את השם אלוהיך תירא, את בא לרבות. מה אפשר לרבות? מה אפשר לראות חוץ מהשם יתברך? מה יש לו קיום אין סופי בעולם חוץ מהשם יתברך? חס וחלילה, להגיד שיש משהו חוץ מהשם שצריך לראות ממנו? אומר רבי עקיבא, לרבות תלמידי חכמים. וזה דרשה מטורפת. זה אומר שאתה צריך לראות מתלמיד חכם. מה זה יראה? יראה זה עמידה אל מול הנשגב. זו יראה. יראה זה לא רק פחד. יראה זה חוויה שאדם חווה כשהוא עומד אל מול הנשגב. אל מול משהו ענק. משהו אינסופי. בסוף הכל בעולם מוגבל. לא ראוי לראות משום דבר, בגלל שהכל בעולם שלנו מוגבל. הכל קלה, הכל סופי. אז יש אדם מאוד מכובד, ראש ממשלה, לא יודע מה, ראש... בדיוק קראתי לבת שלי היותר גדולה. קראנו לסיפור לפני יומיים בלילה, סיפור על הרב מרדכי אליהו. הוא נפגש עם איזה אחד מנשיאי אפריקה, אחד שהיה שונא ישראל גדול, והוא נפגש איתו בעניין דתי, לאותם תושבים יהודיים באותה מדינה, והשגריר אמר לו, תיזהר, הוא באדם חם מזג, והוא גם ככה לא שונא ישראל, תיזהר לו להצבן אותו. והרב אליהו ישב בפגישה איתו, והוא היה מעשן סיגרים, הוא הוציא איזה סיגר והדליק עם מצית, והניח את המצית, את המאפרה, הוא הניח על הספר שהרב אליהו הקדיש לו, הרב אליהו הביא לו איזה ספר קודש, פרקי אבות, הביא לו פרקי אבות בתרגום לשפה שלו, הביא לו את הספר הזה. והוא עם המאפרה, שם את המאפרה על הספר. אז הרב אליהו באינסטינקט, הוריד את המאפרה מהספר. אז אותו נשיא התחמם, החזיר את המאפרה לספר בכעס. אז הרב אליהו אמר לשגריר, תגיד לו, שהוריד את המאפרה מהספר, כי לא שים ספר, משהו על ספר קודש. אז השגריר הזה התחיל להחביר, הוא רעד כולו, הוא לא יכול להגיד לרב אליהו, הוא לא אמר לרב אליהו, זה מסוכן. הוא אמר, תגיד לו שהוריד את זה מהספר קודש. והוא לא דיבר ולא הבין עברית, אותו נשיא. אז הוא התעניין, מה הרב אליהו? כל זה עושה לו ככה. מסביר לשגריר, השגריר לא רצה להגיד. אז הוא אמר לו, הנשיא שואל את השגריר, את המתורגמן, תגיד לי מה הוא אומר? אז הוא אומר לו, הוא אומר שלא נוהגים אצלנו לשים ספר קודש, לשים חפץ על ספר קודש. אמר את זה בפחד. ושאר הנשיא, ותוך כדי שהוא אומר את זה, הרב אליהו תפס את המאפרה והוריד מהספר. הייתה פגישה, כאילו התעלם, הנשיא התעלם מזה לחלוטין. ורק ראו אותו קורא לאיזה מישהו תוך כדי ולוחש לו משהו באוזן וזהו. והשגריר היה בטוח שזהו, זה הסוף. הוא כבר מתכנן אחרי הפגישה לתפוס את הרב אליהו, עושים אותו בבית כלא, וזה משהו... טוב, איך שהם יוצאים, אז שימו את הפגישה, הנשיא נותן יד לרב מרדכי אליהו ויוצא איתו שלוב ידיים מהחדר, וכל התזמורת הנשיאותית מחכה בחוץ, וכשהרב אליהו יוצא, כל התזמורת מריעה לו, וקיצור, שטיח אדום. ואומר הנשיא לרב מרדכי אליהו, אני כל כך מעריך אנשים שיש להם כבוד לתורה שלהם. וראיתי את האומץ שלך, והערכתי את זה כל כך, אני מבקש שתברך אותי. הרב אליהו ברך אותו, ואחרי זה הוא ביקש להיפגש איתו עוד פעם, לפני שהרב אליהו חוזר לארץ, הוא נפגש איתו עוד פעם, ביקש ברכה, ממש התיאור שם בספר שהוא קרא לברכה, וביקש מהרב אליהו שיברך אותו, ועשה הטבות ליהודים באותה מדינה. המצב הזה שאדם גדול לא פוחד מאף אחד אחר בעולם, חוץ מהשם יתברך, כמו שמעתי לכם על האדמור הרייאת, מחבד. אמרנו את זה פעם שעברה? שאדמור הרייאת, לא אמרתי את זה פה. האדמור הרייאת של חבד, אם רוצים דמות שהיא הייתה בעלת אומץ בלתי רגיל בהיסטוריה, זה האדמור הרייאת של חבד, האדמור שלפני הרבי מלובביץ'. הוא היה חי ברוסיה הקומוניסטית, ורדפו שם הכל ניצות של יהדות. והוא בלי שום פחד לימד תורה בציבור, סיפרתי לכם את זה פה פעם? לא סיפרתי? לימד תורה בציבור בלי פחד וזה, תפסו אותו. לקחו אותו לבית כלא. הצמידו לו אקדח לרקה. הוא אמר, אני מבקש להביא איתי את התפילין. אז הפקיד אומר לו, תגיד, אתה רוצה למות? שם לו אקדח ככה. אז הוא אומר לו, אני לא פוחד מהצעצוע הזה. הוא אמר לו משפט כזה. הוא אמר לו, מי שמאמין בשני אלוהים ועולם אחד, פוחד מהצעצוע הזה. ומי שמאמין באלוהים אחד ובשני עולמות, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו. כלומר, הוא אומר לו, תשמע, בסוף גם אתה יונק מאלוקים אחד. מאיפה הכוח שלך לפעול? מאיפה הכוח שלך להרים את היד? מזה שיש אלוקים אחד. אז תהרוג אותי עכשיו, אני חי חיים נצחיים. יש לא רק עולם הזה, יש עולם הבא. אני לא פוחד מהדבר הזה. העולם אני תופס אותו אחרת, ואת אלוקים אני תופס אחרת. ואם הייתי תופס כמוך שיש שני אלוקים, אז יש אל הטוב ואל הרע, אני צריך, יש את החזק, את הזה, מי שהוא חזק, אלא יתחבר אליו, כנראה שהוא אלוהים הטוב, האלוהים החזק איתו, ויש רק עולם אחד, אז אני אוחז פה חזק, ואני פוחד מכל מה שמתרחש פה בעולם. אבל איך, כל זה אני אומר כהקדמה, להבין את הפלא שבדברי רבי עקיבא, כשרבי עקיבא אומר, את השם אלוהיך תראה לרבות הלמודי חכמים, הוא אומר, מתלמיד חכם, יש בו משהו אין סופי שראוי לראות ממנו, ראוי לראה ממנו, כי רק מהאין סוף ראוי לראות. עירה זה עמידה אל מול הנשגב, אל מול משהו אין סופי. כל דבר שהוא קלה, הוא לא מפחיד. הוא בסוף כמוני. כולנו קלים, כולנו מאותה חבורה. רק עמידה אל מול האין סוף. ואיך אפשר להגיד שצריך לראות מתלמידי חכמים? אבל זה דברי רבי עקיבא. שכשאדם אומר, עומד אל מול תלמיד חכם, יש בתלמיד חכם הזה מעבר לידע על התורה, יש בו התנוצצות של אלוקים בעצמו. יש בו התנוצצות אלוקית. ויש בו בעצמו הזרמה, אתה פוגש דרכו את אלוקים. לכן יראת השם מתלמיד חכם היא יראת השם, היא לא לראה מהתלמיד חכם עצמו. כי אתה פוגש דרכו הזרמה אדירה. הרב קוק שומע במשפט הזה של רבי עקיבא בקשה להחזיר לעם ישראל את החוויה של הדבקות שבאה ממפגש עם צדיק. את החוויה של הדבקות, את ההרגשה של ההזרמה האלוקית שבאה מהמפגש עם נוכחות של אדם גדול שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו, שכינה מדבר לתוך גרונו. כן.
מה ההגדרה של תלמיד חכם? כאילו יש הרבה אנשים שלומדים תורה ושעוסקים בזה יומם וליל, אבל משהו כאילו במפגש איתם הוא לא עושה לך שזה, שוואו, אתה נפעם. שאלה אם זה רק בהרגשה שזה אמור לעשות לך, זה גם כן אמור להיות מקום של ידע ושל עיסוק ושל...
שאלה מצוינת. יש בהלכה בכל מיני מקומות הגדרות לתלמידי חכמים. בעיקר בסוגיות כבוד רבו ועוד כל מיני סוגיות כאלה. יש ברמה, בשולחן ערוך יש הגדרה לתלמיד חכם, ששואלים אותו בכל נושא דבר הלכה והוא משיב, יש הגדרות. אבל אני חושב שדווקא בדברי רבי עקיבא פה, הוא לא מכוון להגדרות חיצוניות, אלא להגדרות פנימיות. כלומר שבמפגש של תלמיד חכם, אתה חווה מפגש עם השכינה. חווה מפגש עם משהו שהוא מעבר לקיום הטבעי. וכשאתה מכוון את עצמך ליראת תלמיד חכם, בעצם ליראת אלוקים שבדרך התלמיד חכם, אתה חווה חוויה של הזרמה. אתה חווה חוויה של מפגש, לא רק חוויה של ידע שמועבר אליך. זה קשור גם אל המקבל וגם אל המשפיע. זה קשור גם אל התלמיד, התכווננות של התלמיד, וגם התכווננות של רב. אם רב הוא בא ללמד את עצמו, ויש בו משהו צינור סתום, אבל יש בו ידע שהוא הולך להעביר, אתה מקבל ממנו ידע. גם זה בתחילת השנה אצל אחיתופל, שבעל שם טוב קורא לזה לימוד תורה מן השפה ולחוץ. אבל לא דבר השם שמופיע בתוך הרב. ואם אתה חווה דרך הרב את דבר השם, אז אתה חווה הזרמה. זה ממש לא קשור לכמות הלימוד של האדם. ואני מכיר אנשים מאוד פשוטים שלא לומדים, ויש להם הערצה לתלמידי חכמים. אני מכיר את האנשים שלומדים הרבה תורה, ויש להם, אין להם הערצה לצערי לתלמידי חכמים. יש סיפור מפורסם מאוד חשוב על הרב שלמה זלמן אוירבך, שפעם בא אליו שכן שלו, אמר לו, שכן לו ברחוב, ואמר לו, הרב חייב לעזור לי לפתור קושייה גדולה שיש לי על החיים. שאני ראש כולל, ויש לי ילדים שלימדתי אותם מגיל אפס אצל המורים הכי טובים, שלחתי אותם לישיבות הכי טובות, וחלקם לא יצאו דתיים, וחלקם יצאו דתיים, אבל אף אחד מהם לא המשיך בדרך התורה, בלימוד תורה. ויש לי שכן, איש פשוט, עובר, עמל על פת לחמו מהבוקר עד הלילה, לא פותח אפילו דף יומי. יש לו שבעה ילדים, וכל אחד מהם העידו איש וישיבה. תסביר לי איך זה קורה. מה זה? הוא הבחור, ילדים שלו אחד אחד, תלמידי חכמים. אמר לו, שלמה זלמן, אני לא יודע להגיד לך סיבות מדויקות, אני יכול לנחש איך מנהל שולחן שבת אצלך, ואיך מנהל שולחן שבת אצלו. אצלך בטח הילד אומר את משהו שלומד בישיבה, ואז אתה אומר, זה טוב, זה רק שיטה אחת, יש מלא שיטות. הראש שיבה הזה יש לו גם אינטרסים בזה. ואתה מגיע מאותו עולם, אתה יש לך ביקורות על כל תמיד חכם, והילד שומע את ההתרחשות הזאת, ואומר, אתם די חכמים, זה אנשים מלאי אינטרסים, אנשים שאין לי מה לקבל מהם. ודווקא בגלל שאתה תמיד חכם, אתה יש לך מלא ביקורות על תמיד חכמים. ואצל אותו אדם פשוט, אני לא מביא איזה רעיון בשולחן שבת, ומלמד איזה, אומר איזה משהו בשם הרב, ואבא מתמוגג, איזה יופי, איזה עומק, איזה איש קדוש, איזה זה. כל הילדים שומעים, אומרים, אני גם רוצה להיות איש כזה קדוש. הוא אומר, ולכן הילדים שלו יצאו ככה, הילדים שלך יצאו ככה. אמר לו, אכן כדבריך. בדיוק ככה. ולכן זה לא קשור לכמות הלימוד שאדם זוכה ללמוד בחייו, זה קשור לעמידה שלו, ללמוד תלמיד חכם כצינור. שמחייתי, כשאני בא ללמוד אצל תלמיד חכם, אני מקלף את השכבות של האישיות שלו, ואני ממוקד לשמוע את דבר השם דרכו. ואני ממוקד בדבר השם שמופיע לעולם דרכו. ומצד זה יש לי הערצה לדבר השם שמופיע דרכו. לכן אני לא מעריץ אותו כפרסונה, כאישיות. אני מעריץ את דבר השם שמופיע דרכו בעולם. בסדר? אוקיי, אז בואו נדבר על זה עוד רגע, בסדר? כי נראה מצבים מורכבים בהיסטוריה. בעצם הערצת הרבי, עכשיו אתם רואות שהיא נובעת מדבר מאוד חיובי. היא מצורך שלנו לפגוש את דבר השם, לא רק דרך אותיות ומילים, אלא דרך הזרבה. הרבי מלובביץ' בלי ספק היה אחד האנשים בדורות האחרונים עם הכי הרבה הזרמה, הזרמה נפשית. היה בצורה, היה צינור פתוח לחלוטין. לא סיפרתי לכם שסיפר הרופא האישי שלו, שכשהוא היה אומר, לא סיפרתי לכם?
כן.
כשהוא היה אומר, מה שנקרא, דח, מעבר דח, מעבר חסידות, אז הדליקו לו קוצב לב, הצמידו לו קוצב לב בשנותיו האחרונות. וכשהוא היה מדבר, אומר תורה בהתוועדות מול כל החסידים, אז הקוצב לב היה פתאום מתאפס. כאילו המוניטור, היה מתאפס, קו ישר. היה מסיים להגיד תורה, חוזר, רגיל. כאילו, הוא לא היה הוא, הוא לא היה בן אדם כשהוא דיבר תורה, הוא היה צינור. דבר השם. יש באוטו שלי בקבוק. אולי זה יכול לעבור לעניין. בסדר, אז זה היה, ובלי ספק הרבי היה בו הזרמה אדירה. ואנחנו נראה שהסכנות הגדולות הם דווקא כשאתה מקבל הזרמה מאדיר אדם, אז אתה, יש חשש גדול שיקרה, כמו שקרה בכמה פעמים בהיסטוריה, בדיוק זה הרי חרב פיפיות של, של הצינור הזה שנקרא הזרמה. שאם אתה נדבק בפרסונה של האדם, אז אתה, אז אתה עלול להגיע למצבים כמו חס וחלילה בנצרות, או כמו שנקרא עוד רגע, על שבתאי צבי. בסדר? בואו נתקדם, כי אני לא יודע עד מתי אני אוכל להחזיק ככה. אז זה מה שאמר רבי עקיבא, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. כרוז ממיץ זה נתן מקום להפעלה הנפשית האישית בתוך היהדות פנימה. לא היה צריך ללכת, מי שהיה רוצה לחפש קריזמה ודבקות והזרמה, לא צריך ללכת לנצרות. באותה תקופה רבי עקיבא נתן מקום לזה בתוך היהדות, חיזק את המקום הזה של מעמדם של תלמידי חכמים והצד של ההזרמה שיש לתלמיד חכם. אף על פי שעדיין לא נסתגלה לאומה לגמרי, זה לא היה השלב הבשל. השלב הבשל האידיאלי שאנחנו ניתן מקום לגמרי להזרמה אישיותית, וכשנחזור למצב של מלכות ושל משיח בן דוד, שהוא דמות בן אדם שפשוט הנוכחות בקרבתו היכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותנה ואמונה אזור חלציו. כלומר, זה יהיה אדם שהנוכחות שלו היא תגרום למלאות הארץ דעה את השם. זה המצב העתידי, אבל אנחנו עדיין לא הגענו למצב הזה. הדרשה של רבי עקיבא עדיין לא יכלה להתקיים. חרדתו של רבי שמעון העמסוני, רבי שמעון העמסוני היה רבו של רבי עקיבא, הוא זה שיסד את הכלל הזה שכל עתים שיש בתורה, כל פעם שכתוב עת, זה בא לרבות. הוא עבר על כל התורה כולה ודרש. דרש עת, בא לרבות, ריבה, 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 הגיע לפה, פרש. אמר לרבות, תלמידי חכמים, זה מטורף, אני לא עושה את זה. רבי עקיבא תלמידו המשיך את זה, עשה את זה. אבל רבי שמעון העמסוני נמנע מכך, שפרש מדרישת עת זה, הייתה תמונה בקרב נשמתה של כנסת ישראל כולה. החשש מהערצת תלמידי חכמים ברמה של התבטלות, של יראה, אל מול העוצמה האישיותית שלהם, הייתה מסוכנת מאוד, והוא ביטא בזה רבי שמעון העמסוני, איזשהו מנגנון הגנה בתוך האומה שנזהרת מהתופעה הזאת, גם היא מרגישה עדיין לא בשלה לשלב הזה. הלכו דורות רבים, והתוקף הנפשי עזר את החי ללימודי. אישיות מיוחדת הובלטה בצדיקים עליונים וחכמי קודש, ויתרה את הצד הלימודי המעשי שלהם. כן, בכל הדורות כולם, אתם מסתכלות על תלמידי חכמים, זה דמויות להערצה, כמו שאומרת הגמרא, אם הרב דומה כמלאך השם צבקות, ומה תורה מפיהו? מלאך השם צבקות מלאך ושליח. מלאך זה מי שאתה יכול דרכו לקבל לראות את המשלח. מלאך ושליח. אם הרב דומה בעיניך כתמיד חכם למה תורה מפיהו, וגדולי ישראל בכל הדורות היו אנשים שהיית עומד מולם בהרצה. ויחד עם הלימוד התורני מהם, קיבלנו מהם גם הזרמה. גם, כמו שהרב אומר פה, תוקף נפשי. הצרות הרבות, דלדולי החיים, השכיחו לפעמים את ההרגשה, נסיח את דעתכם, ניקח את הבייביסיטר. אני אתלבט אם זה יהיה לכם אפשרי. במצב הלא... אתה נפות? כן, בואי נעשה, נראה. נראה כמה היא בריאה, לפי זה. אני רוצה להעביר לה איזה מרקר או משהו שיתפוס את העולם. טוב, הצרות הרבות, בואו ננסה ככה, כן להתקדם. הצרות הרבות, דלדולי החיים, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר חלק הלימודי יבש ובודד. בסוף זה לא רק השאלה מה תמיד חכם, באיזה רובד הוא חי ועד כמה הוא אדם שהוא מלאך השם צבקות. בסוף זו שאלה כמה אנחנו פנויים לקשר חי עם התורה. לפעמים דלדולי החיים, הצרות, לא מאפשרות לבן אדם להיות בקשר עם תלמיד חכם באופן אינטנסיבי, ובאופן שיש פה איזו קהילה שיוצרת רוח גדולה מאחוריה, וחוויה ומפגש חי. וצרות, הצרות ודלדולי החיים, אומר הרב, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר חלק הלימודי יבש ובודד. זה קרה בתקופות ארוכות בהיסטוריה, שהתורה הפכה להיות המון המון מידע, מידע יבש, תלמידי החכמים לא תמיד מצאו את, את התקשורת עם ההמון, ונוצר איזשהו פער גדול בין המון העם אל התורה. וההמון קיבל רק את ההלכות, את החוקים, את, את התורה היבשה, ולא את ההזרמה מאחוריה. מה זה?
מה קורה אתה לציבור החרדי?
חכו רגע, נגיע, אנחנו בינתיים איפשהו בהיסטוריה. נגיע לימינו, הרב ידבר על ימינו. אז נתגלו מיד קרעים, דווקא בזמנים שהתורה הייתה יבשה יותר, שעם ישראל הגיע לפחות, פיתח בעצמו את, את מה שיוכל למלות, את הצורך הנפשי שלו בבעלי הזרמה. אז מי יעשה, מי ימלא את החלל? יש וקום. מישהו נכנס לוקום הזה. לוקום הזה נכנסים אנשים שלא מתאימים. אז נתגלו מיד קרעים, בעלי אישיות בלתי מזוקקה, מאורפלת בענני דמיונות כוזבים ונטיות רישיות, קמו ויקימו חזון. ובמקום אשר הכיכר היה ריק, איפה שיש וקום של צורך מאוד חזק של עם ישראל, לא רק בהלכות יבשות, רוצים מים. רוצים מים חיים, רוצים הזרמה, רוצים דבקות, רוצים חוויה. בסוף התורה זה משהו חי, זה לא מידע. אבל הוקום הזה משך לתוכו אנשים שהם אנשים לא קשרים, שהם מילאו את החלל הזה בתכנים שליליים.
אני לא הבנתי. הצרות לא מול איזה שכבר לא היה רצון לחוויה?
לא, לא היה רצון. לא היה יכולת לממש את זה. צרות זה פיזור בין קהילות, זה... מה זה? חוויה של מפגש עם אנשים גדולים, שאת יכולה במפגש איתם הזרמה ולא רק ידע. דמייני חצר חסידית. מה שמקבל, עוד רגע הרב ידבר על החסידות. מה שמקבל החסיד מהאדמור שלו זה לא רק עוד איזה דרשה יפה לפרשת שבוע. הוא נמצא בטיש איתו, הוא חוזר הביתה עם רגשות קודש, הוא מעורר לו את הלב. לא רק מוח וידע, משהו בלב מתעורר מהמפגש איתו. כמו שתארנו, זה ניצוץ מה שהיה כשהיה פה נביאים. נביאים לא נתנו לנו רק ידע, מפגש חי. היום, אני כבר קופץ למי שכבר מחכה לזה, בימינו יש וקום. הוקום הזה הולך ומתמלא. זה אומר שיש לנו צורך נפשי כבר, הצורך הנפשי בשל מאוד, למפגש חי עם התורה, מפגש חווייתי, מפגש שיש בו הזרמה ויש בו דבקות, ויש פה... תנפין, תצליח. ומצד שני, אין מספיק תלמידי חכמים שהם יוצרים, יש כמה, ברוך השם. אבל אין מספיק, הקשר, תראו, הקשר שלכם עם התורה. ובעיקר קשר של לימוד. עד כמה יש לכם דבקות בצדיק? מי פה יכולה להגיד? כן. מי יכולה להגיד שיש לה קשר עם צדיק? שהבית שלנו יונק מאיזה... מקרין על כל האווירה בבית. יש איזה דמות שמקרינה על כל האווירה בבית. מעטים בבתים שיש להם את זה.
בבית שלנו.
בבית האישי שלך. עד כמה יש לכם... אני אומר למשל לחתנים שאני מדריך, מציע להם מאוד בחום, למרות שזו סוגיה קצת עדינה ורגישה לנשות ישראל, אבל יש נושא שנקרא שאלת רב בהלכות נידה. זה קצת נושא עדין ומורכב, כי לפעמים זה נושאים אינטימיים ואישיים, אבל לפעמים אפילו ברמה של מאוד מאוד אישי, אבל אני ממליץ, וההלכה אומרת שצריך להראות לפעמים עד, או לפעמים אפילו לבנים, להראות אותם לרב שיגיד האם זה דם שאוסר את הזוג או לא אוסר את הזוג. ואני ממליץ לחתנים לשאול, לא רק לסמוך על דעתם, לא רק מהצד ההלכתי, לא רק כי אני חושש שהם יעשו טעויות, לפעמים מחמירים על עצמם, וגם זה בעצמו בעיה, אבל לא רק בגלל זה, כי זה יוצר קשר. מה זה? החמרה היא בעיה, ודאי. בטח בתחומים האלה שזה יוצא לנתק בין איש לאשתו, זה לא טוב. החמרה היא ממש לילית. אבל לא רק בגלל זה. כי מהניסיון שלי, זוגות שמתייעצים על תחומים כאלה, הרבה פעמים מתייעצים על עוד תחומים, ואז הבית כולו נבנה סביב נקודת מרכז של קשר עם תלמיד חכם. וזה מקרין על המון המון דברים בבית. זה לא יאומן כמה דברים מוקרנים מזה, וזה רווח נלווה, זה לא הסיבה המרכזית, אבל זה רווח נלווה מאוד, מאוד חשוב, שהבית יהיה, בו, יהיה לו קשר עם הזרמה תורנית. יש דמות שמקרינה. מה?
מה היחס אמור להיות?
זה מתחיל מידע, אבל זה ממשיך לקשר. מה זה?
מה היחס
שצריך
להיות
לדמות הזאת?
אני הרגשתי
בשלט את כל חמאתי, הוא כבר
חוט או לאלוהים, הוא לא יודע.
זה סיגים קשים
שיש
שם. מסכים איתך.
אז איך
צריך לקחת רבך? לאו דווקא, אבל קשר עם תמיד חכם. קשר עם מישהו שאת מרגישה מהמפגש איתו, התרוממות.
אבל באיזה צורה? כי לא, את עם הצורה שלך.
את צודקת, אני לא הייתי הולך לשם. זה לא דוגמה טובה כל כך מה שקורה שם. יש התבטאות חריפה מאוד של הרב שח. על חסידות חב"ד, שזו הכת הכי קרובה ליהדות. ככה התבטא הרב שחר על חסידות חב"ד. הכת הכי קרובה ליהדות. זה לא יהדות, זה כת שקרובה ליהדות. אבל אני נזהר מהאמירה הזאת, כי חסידות חב"ד, כמו שנראה, היה סיגים בכל מיני תופעות בהיסטוריה. היה חלילה את הנצרות, והיה את השבתאות שעכשיו הרב התחיל לכתוב עליה. החסידות ניצלה באופן כללי, בסך הכל, ניצלה מזליגה למקומות האלה, כי היא עוסקת באנרגיה בעייתית. באנרגיה שיש בה צורך גדול מאוד, אבל כשתמיד חכם, מישהו מתיירה מתמיד חכם, תחשבו על זה, אם התמיד חכם לא מספיק מזוכח, או שהציבור שמסביבו לא מספיק מזוכח, זה עלול להיות תופעה של סגידה לבן אדם. זה מאוד מסוכן, זה עלול להחזיר לנו את התופעות שאנחנו מנסים להתנקות מהן כבר 2000 שנה של עבודה זרה. ומה שאני חושב שמציל עדיין את תנועת חב"ד מלגלוש למקומות האלה החמורים מאוד של עבודה זרה, למרות שיש שם דברים בעייתיים בעיניי, באיך שחב"ד מתנהלים היום, חלק מחב"ד, זה שהם מקפידים על שני דברים, מה שלא היה לא בנצרות ולא בשבתאות. שני הדברים האלה הם מאוד מאוד יסודיים, שאם שומרים עליהם לפחות זה שומר שלא יצאת החוצה. והם דבר ראשון, שמירה על שולחן ערוך, הלכה. ההלכה היא מאוד מאוד נוכחת בחב"ד, מאוד נוכחת בתנועת החסידות באופן כללי. בסוף הרב מלובביץ' הקפיד על קלה כבחמורה, והדריך את החסידים שלו להקפיד על קלה כבחמורה. ושמירת שולחן ערוך זה שומר מאוד מאוד רציני. מה זה?
הרבה הלכות שלהם שונות.
בסדר, אבל זה פסקים של אדמור הזקן. אבל זה תמיד חכם מאוד מאחוריהם, זה פסק בשולחן ערוך. שולחן ערוך של אדמור הזקן. אדמור הזקן...
שולחן ערוך הרב.
שולחן ערוך הרב, נכון. עשה שולחן ערוך. שהוא מאוד מאוד מרכזי בפסיקה, אין פסק הלכה שהוא כמעט לא מופיע בו, אם הוא כתב בנושא הזה, ושחקן מרכזי בעולם ההלכה, אפשר לסמוך עליו, בספק. וסומכים עליו. והדבר השני שמציל, אני חושב, צריך להזדות חב"ד היום, מלגלוש למקומות הבעייתיים, שמוציאים אותם מדרך האמונה, זה שבשונה מהנצרות ומהשבתאות, הם מאוד אוהבי ישראל. יש להם אהבת ישראל בלתי מסויגת. מה שלא קיים, לא היה קיים בנצרות ולא קיים בשבתאות. כלומר, יש שני דברים שהם פותחים את הבן אדם מהסיגים הקשים שנכנסים לעבודה זרה. עבודה זרה, שיש בה סגידה לבן אדם גבולי, יש בה סיגים מאוד חזקים של הגשמה ואגואיזם. כי בסוף הסגידה לאותו האיש למשל, היא ממרכזת את האדם במרכז, וכמה שתגיד שדרכו אתה רוצה לעבוד את אלוקים, בסוף אתה עובד את האדם, ובסוף אתה משתחווה לבן אדם, אתה סוגד לבן אדם. מה יציל אותך מהסגידה הזאת? שני דברים. התמסרות לשולחן ערוך ולדבר השם שמופיע בהלכה, ובסוף האדם שמולך הוא לא דבר השם, הוא צינור לדבר השם. ובסוף זה גם כל חבדניק, בעומק, 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 כמה שהוא יגיד, הרבי, מלך המשיח, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, הוא יגיד את כל זה, אפילו ראיתי פעם אחת כתוב, ולוקנו. דברים חמורים. אבל בעומק בעומק, תצמיד אותו לקיר, תגיד לו, בסוף, אם הרבי יגיד לך, לא יודע מה, לחלל שבת, אתה תחלל שבת, הוא יגיד לך בעומק ברור שלו, דבר השם קודם לכל. בסוף בעומק הוא מתייחס גם לרבי כצינור. וזה מה שמציל אותו. ודבר שני, אהבת ישראל. כי אהבת ישראל זה להבין שבסוף הדברים מתגלים בכלל, ולא רק באיזו דמות פרסונלית שהיא הכל. יש כלל ישראל, ואהבת ישראל מצילה אותם. אני אומר את זה אחרי שאני מאוד כואב על המציאות היום בחסידות חב"ד, שהרבה מהגדולים של החסידות בעצמה מתנגדים לתופעות האלה. אבל זה שני דברים שמצילים אותם. לכן לא הייתי אומר משפט כמו של הרב שך.
הרבי ישראל שיש להם לבקבות הרבי, כאילו בגלל שהרבי
אומר... ברור, הרבי היה קודש קודשים, מה השאלה? אבל זה בעצמו פותח אותם, זה לא הרבי בצורה סתומה. זה הרבי שהוא צינור לאהבת ישראל כולה. לא דמות שהיא המרכז של הכל. אלא הוא פתח לאהבת כל ישראל. זה שונה מכל הכתות שהיו בהיסטוריה של תורה ישראל. שואלת אותי כחבדניק או לא כחבדניק? אני לא חושב שזה נכון פשוט, כי הרבי לא יכול להיות משיח בגלל שהמשיח צריך להיות חי.
לא, אבל גם אני לא להחזיר אותו על עצמנו.
מה זה?
להמליך אותו על עצמנו.
להמליך? זה לא בעיה להמליך. יש... מה אתם חושבות? שכשיבוא מלך המשיח אז אנחנו יגידו לו על המצח משיח, נצטרך להמליך אותו. אבל זה לא קשה. אם הוא היה חי, כשהוא היה חי הרבי, הרבה מגדולי ישראל סברו שיש בו פוטנציאל משיחי. הרב אליהו זכרונו לברכה סבר שהרבי הוא ניצוץ משיח. ככה רוב חכמי ישראל באותה תקופה סברו שהרבי יש בו פוטנציאל משיחי. אגב גם הגר"א גאון מווילנה סברו שיש בו פוטנציאל משיחי, גם בעל שם טוב, גם רבי נחמן חסידיו סברו שיש בו פוטנציאל משיחי, גם הארי הקדוש היה בו פוטנציאל משיחי, גם רבי חיים בן עטר אור החיים. יש הרבה דמויות בהיסטוריה, ואני יכול להגיד לכם שגם הרב קוק היה לו פוטנציאל משיחי. אבל זה לא אומר שהוא המשיח, כי אם הוא... זה צריך לממש את התהליך, וזה תלוי גם לא רק בגדלותו של אותו אדם, אלא תלוי גם במוכנות של הדור להופעת המשיח בקרבו. אבל ברגע שהוא נפטר, כבר אין לזה מקום. אז מה את שואלת, אם אני חושב ככה?
לא, אז הרגשתי כאילו אסור לי להגיד את זה, כאילו זה כפירה כבר, כאילו מה, כשאני בטח נגיד יחיד, איזה מין דבר זה?
צודקת. צודקת. לא הייתי מדבר את זה ככפירה, אבל לא הייתי אומר את זה, כי יש לזה משבש את הדעת של האדם.
לשנות את הנוסח של ברכת המזון ולהכניס את חדר מרבן את זה, זה שינוי של
האדם. מה, איפה בא הרחמנים? מותר, את רוצה להגיד הרחמן? הרחמן הוא יעזור לי להצליח, הוא פסיכומטרי, את יכולה גם להגיד. אין שום בעיה להגיד והרחמן כל מה שרוצה. בסדר? כן.
איך אנחנו בתור אנשים פשוטים צריכים
להתייחס
לאנשים שהם כאילו חריפה של רבנים?
שעה טובה מאוד, כי עוד רגע נראה שהגאון מווילנה התבטא באופן חריף גם ביחס לחסידות. וזה לא דבר חריג בהיסטוריה. צריך להסתכל על זה כאיזונים בתוך עולם התורה. כלומר, כדי שיש מי שבעולם התורני שלנו, יש כמו בגוף האדם, יש מערכות של איזונים. אם תחממי את הגוף שלך יותר מדי, את גם תתעדשי. אם תקררי אותו, את גם תתעדשי. ייטוש הוא גורם לפעמים לייטוש, הוא מקרר בעובד מהיר את הגוף, אחרי זה מחמם אותו. כשהגוף מרגיש שמישהו לוקח אותו לקצה, הוא מעדן את עצמו בצד השני. וככה גם בתנועות גופניות שלנו, גם בתנועות נפשיות שלנו, גם בתנועות כלליות. האיזונים בהיסטוריה הם דבר מאוד מאוד, בהיסטוריה של עם ישראל, דבר מאוד מאוד משמעותי בשמירה על עם ישראל. עם ישראל זקוק לדמויות גדולות שיהיה בהם הזרמה רוחנית גדולה, הזרמה נפשית גדולה. קמים תלמידי חכמים שזה העניין שלהם. נגיד כמו החסידות, כמו הרבי. אבל זה מסוכן. אז כאן יהודי כמו הגאון מווילנה ואומר, תיזהרו, כמו הרב שך. שאומר, זה קטע הכי קרובה ליהדות, כאילו, תיזהרו, אתם בחוץ. אז כל אחד קופץ על הנדנדה, ובסוף היא תגיע לעמק השווה. אז צריך להסתכל... מה זה?
אני שואלת אם זה הדרך, כאילו, באמת דברים שאתה אומר, נגיד מחנכים אותך בבית... אני בטוחה שבכל הבתי מדרשות מחנכים איזה שתלמידי חכמים זה דבר גדול, ודבר עצום, וכאילו...
אני לא אומר שאנחנו צריכים בהכרח.
ואז פתאום אתה שומע את ה... הכי גדולים מדברים, כאילו,
כבר
שאתה אומר מאיפה,
מאיפה
זה בא, כאילו, אני אמור להגיד לזה בכלל. שעה טובה, אני אומר... אתה נזכר ואתה אומר, אני באמת קטן, אני לא יכול להוציא הכי מעצבן לי שכאילו, אחר כך האנשים הפשוטים באים ואומרים מה הרבנים הגדולים אמרו, אתם לא יכולים להגיד מה שהם
נכון,
אומרים, כי הם במקום
נכון,
אחר.
נכון,
אבל...
נכון, בדיוק, מה המקום האחר שלהם, בוא נקדים? מה המקום האחר של הרבנים? כי הם רואים מסתכלים על הכלל, והם שומעים על איזון. כמו שאמר הרב קוק, משפט מאוד חשוב, שאומר, אם כל הרבנים היו הרב קוק, אז אני הייתי זה שמתנגד לרב קוק. כלומר, צריך איזונים בתוך האומה. אני שמח שיש כאלה שמתנגדים למה שאני אומר. כי הם עוזרים לדברים שלי להתקבל בצורה נכונה ולא בצורה קיצונית. כי אני, בתוך הנדדה של עם ישראל, אני קופץ כל הזמן, צריך להשתדל, צריך לעלות לארץ, צריך ליזום. זה לא בדיוק המאוזן, יש גם ניסים, יש גם השגחה, יש עוד דברים. אם אני רק אדבר בצורה כזאת וכל עם ישראל יהיה עכשיו יהיה חסידים של הרב קוק, אז עם ישראל יגיע למקום לא מאוזן. אני צריך שיהיה מישהו שיגיד הפוך ממני ויאזן אותי. ואז אני אוכל לדבר חופשי. זה מודעות מאוד גבוהה של הרב קוק, שיודע שהוא רואה את התמונה השלמה ואומר איך אני יוצר תמונה שלמה, לא תמונה מוטציה שהיא לא מאוזנת. יש לי את הדבר מאוזן, עם ישראל היום נוטה לצד שמאל, אז המאוזן שלך הוא לא ייקח את עם ישראל למרכז, לא צריך לקחת את עם ישראל לדרך האמצע. הוא דבר לפעמים קצת קיצוני. למשל, סוגי הדעת אלוקים של הרב קוק. הרב קוק עסק מאוד בזה שאנחנו לא מדברים על העצמות, לא עוסקים בהריגה אל האינסוף, אנחנו עוסקים בהתגלויות האלוקיות בתוך העולם. הרב קוק כתב על זה כל כך הרבה, דיבר על זה כל כך הרבה, היה לזה השלכות, אמרתי עכשיו בשתי מילים, אבל זה אולי כל כתבי הרב קוק במשפט אחד. שהרב קוק אומר, במקום לפנות ישר אל האינסוף, תלמד את הדרכים שדרכם הוא מופיע בעולם, ודרכם תתקרב אליו. דרך הנפש שלך, דרך האישיות שלך, דרך תיקון העולם, דרך הציונות, גם דרכה שמתגלה בעולם, לא איזה חכה שהקדוש ברוך הוא יגל את העולם ככה. טוב, ככה הרב קוק דיבר. אז היה איזה אחד שהבין מהדברים שלו שזה אומר, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא זה בעצם הטוב שיש בעולם, אין אינסוף. הוא אמר לו, הבנת אותי בצורה לא מאוזנת. נכון, אני כל הזמן קופץ על הצד הזה של הנדדה כדי לאזן את העולם התורה. אבל לא הכל התגלויות אלוקיות, יש גם עצמות. ברור שצריך להרוג אליה. אני אתן דוגמה מהסוגיות, ואז הרב קוק אומר, אם הבנת ככה, לא הבנת כלום ממה שאמרתי. אבל זה כל מה שהרב מדבר כל הזמן. אלא מה? שהרב קוק שמח על זה שהוא בא בתוך הקשר של עולם התורה. הוא אמר, אל תהיו לי קוקיסטים. אל תהיו חסידים של הרב קוק, תקבלו תורה לא מאוזנת. אני חלק מתוך מארג שלם של תורה, שיש בו המון איזונים. מתוכם אני אומר את האמירה שלי.
ונגיד אבל המשיח,
משפט שהוא אמר.
נגיד המשיח, אז מה הוא כאילו,
הוא פשוט ייקח
הכל
כאן? המשיח הוא, נכון, הוא כלול מהכל. הוא כולל את הכל והוא מבטא את התורה של הכל.
אז זה מה שאתה ממש
מבטלות, נכון, כל אמירה קיצונית, תיקחו אותה כאמירה שבאה לאזן.
אבל
אנחנו
בגובה העיניים, כאילו כל ה-929, עומדים שם רבנים, אז כאילו, והרבנים שכביכול שלנו יוצאים נגד זה בצורה כאילו שזה ממש...
אני ככה מבין,
ללמוד את זה,
אז... אני ככה מבין את המשימה שהרב טאו לקח לעצמו בדור הזה, לשמור על איזון. לפעמים הוא אומר דברים שהם לא מאוזנים, והוא גם יוצא בצורה חריפה
ו... זה מערכות מעשיות, זה לא רוחה.
נכון, כי צריך לאזן את עולם התורה שלנו. יש כל כך הרבה חידוש, יש כל כך הרבה פריצה.
אז יש אמת גם ברבנים שם? כאילו, אני לא מצליחה להבין.
אני חושב שכן.
כאילו... איך חברים... איך מה שהרב אמר, כאילו, נגיד, הרב טאו זה יוצר איזון לדברים,
ממש. לא הבנתי את השאלה.
אמרת שכאילו כל מה שהוא מנסה
ליצור
פה זה איזון.
כן, הוא קופץ על הנדדה בצד הזה. כל מה אומר, חבר'ה, תיזהרו, זה יביא אותנו למדרון חלקלק, זה יביא אותנו החוצה, זה נחבי גובה העיניים, זה כפירה. הוא מדבר את המילים הכי חריפות, אבל דרך זה הוא אומר לך, תיזהר, יש ברקסים. אני יודע שבישיבות, במכללות הדתיות, כמו מכללת הרצוג למשל, אבא שלי הוא הרקטור שם, אני יודע שבישיבות שם הם מצטטים את הדברים של הרב טאו, ואומרים, אנחנו צריכים להיזהר מכפירה. אנחנו צריכים להיזהר שלא יהיה פה דעות שיבלבלו את התלמידים שלנו. בזכות מי הם חושבים על כל הנושא הזה? בזכות זה שהרב טאו קופץ על הבריקדות וצועק, רבותיי, יש פה כפירה. בזכות זה הם בעצמם מייבנים את עצמם, זה מה שקרה לחסידות. הגאון מבין הצעק, חבר'ה, אתם גולשים החוצה. אז החסידות הזנה את עצמה. ואז כשאנחנו מתקרבים למרכז, לא צריך לקפוץ לקצוות. כשמישהו לוקח לקצה אחד, צריך מישהו שיקח לקצה שני. אבל אם אתה לא לוקח לקצה, אתה...
תלמידים אומרים לנו קיצוני, אנחנו במקום של להקשיב, אנחנו אומרים לנו משהו קיצוני, אז אנחנו מקשיבים לדבר הקיצוני, אנחנו לא אומרים,
הוא התכוון
למשהו קיצוני,
אז
זה משהו...
יש הסבר יפה, אני אסיים בזה, יש הסבר יפה של הרב יהושע שפירא, לאל קמצא ובר קמצא חברי ירושלים. שמי שזוכר בסיפור, קמצא הוא זה שהיה מוזמן, ובר קמצא... הוא זה שלא היה מוזמן והגיע, והוא היה שונא. זוכרת הסיפור? זוכרת הסיפור? אז אמר קמצא ובר קמצא חברי ירושלים. על בר קמצא חברי ירושלים. מה קמצא השם?
על עצם העניין
שיש סיפור. הוא גם יושב מספר ככה את הסיפור. קמצא היה תמיד חכם גדול. היה רב גדול. מגדולי הדור. ואותו האיש שהזמין את קמצא לאירוע המשפחתי שלו, לאירוע, לשמחה שלו, גם היה מגדולי הדור. בין גדולי הדור תמיד יש מחלוקות, אבל הם תמיד אוהבים אחד את השני. הרב ליכטנשטיין והרב טאו העריכו אחד את השני. חלקו מאוד אחד על השני בהרבה תחומים, אבל העריכו. רק מה? לקמצא, לרב, היה תלמיד, קראו לו בר קמצא. בר קמצא, הוא שמע את הדיבורים של הרב, שחולק על אתה זוכר את הסיפור?
כן.
נצייר את זה על הלוח? זה בדרך כלל, כולם מאוד מאוקים. היה את המזמין. היה את קמצא. הם היו ברי פלוגת הגדולים. היו ברי פלוגת החומית, חלקו בכל נושא. אבל העריכו אחד את השני. הוא ידע שהוא שומר על הצד הימני, הוא שומר על הצד השמאלי. כולם שומרים את האיזונים בתוך האומה. לא רואות? ותנחשו מה אני כותב. בסדר? רק מה, לקמצא היה תלמיד, קראו לו בר קמצא. בר קמצא, כשהוא שמע את כל השיעורים של קמצא, כנגד נגד המזמין, אז הוא אמר כל הזמן, בוא נע, הוא רשע מרושע.
למה הוא סלע אותו?
ולכן הוא סלע אותו. ובין התלמידים, או בין הרב לתלמיד, הרב הנגדי לתלמיד, היה מחלוקות כל הזמן, מחלוקות אישיותיות. פה זה היה ענייני. פה זה היה כל אחד מהם ניסה לשמור על האיזון בתוך האומה, והם העריכו ועברו אחד את השני. רק המזמין, במקום להזמין את קמצא, בטעות, הזמין את בר קמצא, וזה יצר פיצוץ. ועל קמצא ובר קמצא חווה ירושלים, כי אתם תלמידי חכמים, שחולקים, תיזהרו איך יבין התלמיד שלכם, בר קמצא, את המחלוקת שלכם, ואיך הוא לא יגיע, איך אתם תעבירו לו את המסר שלכם, בלי להעביר לו שנאה. הרב קוק חלק מאוד על הרשע הירש. דיבר בחריפות הכי גדולה, אולי, שאני מכיר בכתבי הרב קוק, על נגד הרשע הירש. האשים אותו בדברים חמורים. באיזה משהו שהוא כתב על הרמב״ם, הרב קוק יש לו פסקה חריפה נגדו. ודברים של הרשע הירש על הקבלה, הרב קוק ביקר אותו חריף על זה. אבל הרב קוק, אחרי שהוא כתב את הדברים האלה ואמר אותם, הרב קוק קבע שיעור שבועי ברשע הירש על התורה. ללמוד עם כולם רשע הירש. בסדר, זה אני שאני אומר, זה חלק מהמשימה שלנו גם כתלמידי חכמים.
זה יוצא ממש פילוגים בין
הישיבות. נכון, לכן זה משימה שלנו גם כתלמידי חכמים וגם כציבור.
לא רק בין
הישיבות,
זה נמצא כאילו... לא, אבל גם זה באמת תפקיד שלנו כתלמידים.
לדעת לקבל את המסר בתוך ההקשר. לדעת לקבל את המסר בתוך ההקשר. להבין שכשהרב צועק על משהו, הוא בא לאזן את עם ישראל, וזה חשוב. אבל לא להבין את הדברים שלו בצורה קיצונית, כי גם כל קיצוניות היא מזיקה.
וגם לא כל מה שהרב אומר, תלמיד יכול לומר.
נכון מאוד, נכון. איך היו אומרים, ישיבת עתניאל וישיבת שווה חברון הן קרובות אחת לשנייה, פיזית, גיאוגרפית. ישיבת שווה חברון ועתניאל. ובין הרב בלייכר, כשהוא עוד היה במיטבו, והרב ראם הכהן, הייתה חברות טובה. מחלוקות מפה עד הודעה חדשה, אבל חברות. ואיפה היו פיצוצים? בטרמפיאדות. בסדר? יאללה, נעצור כאן פעם הבאה בעזרת השם, נגיע ל...